בבודה ודרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכליל להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה ודרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכליל להערה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה ודרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכליל להערה למען כל הבריאה.
הפרק הבא הוא פרק נפלא, מדהים, כמו שרק מאסטר של תידרה יודע לעשות. והוא הולך ומדבר איתנו על הנגעים של הרוח. אז קודם כל נכתוב את השם שלהם בטיבטית, כי הם חוזרים שוב ושוב. אז אמרו ניומו?
ניומו.
ניומו? עכשיו אמרו קלשה.
קלשה.
קלשה זה המילה הסנסקריט לניומו, וניומו מה זה? נגעים רוחניים. ומה ההגדרה של נגע רוחני?
Rang dang zum dengi semgyu ma shiwa jepe rikneki semjung. Zum den זה להיות קשור ב. Semgyu זרם של תודעה. Rang dang zum dengi semgyu קשור בזרם התודעה שלו. Shiwa זה שלווה, jepa זה לעשות. Ma shiwa jepa זה להפר שלווה. Rikneki פירושו מהסוג ש. Semjung גורם מנטלי. אז נגע רוחני הוא גורם מנטלי מהסוג שפועל להפר את שלוות הרוח של התודעה שאליה הוא קשור. ובקיצור אפשר להגיד
כל מחשבה שמאחירה את שלוות רוחנו. זה הגדרה. מספיק דקה אחת של כעס כדי לערער לנו את היום, אנחנו יודעים את זה, נכון? ובטח אם אחר כך נפעל מתוך הכעס הזה, זה יכול לאחר לנו 10 שנים אחר כך של חיים. אם אמרנו את הדבר הלא נכון לאדם הלא נכון, בזמן הלא נכון, אחר כך שנים אפשר לאכול את זה. אז זה מאחר את חיינו ללא ספק. ואין להגיד משהו כועס בלי שיש קודם מחשבה כועסת. ומחשבה כועסת זה הנגע הרוחני. דיברנו על זה שלפי הבודיזם, כל הרגשות השליליים הם נגעים חוץ מאשר אחד. חרטה. חרטה שמלווה בהבנה. שמלווה בחוכמה, בהבנה של הריקות של הדבר. וכאמור, אם אנחנו מסלקים את כולם, את כל הנגעים הרוחניים, הגענו לנרוונה. אז מה זה מצב של נרוונה? מצב מאוד רגוע, שלווה, תודעה מאוד מתוקה, שקטה.
כאילו, זה גם נפסר לרשות, נפסר הכתרה, נגיד נרוונה, כי אין לו
כאילו,
לא
סובל. עדיין יש לו זרעים. אולי אין לו כרגע כעס, אבל יש לו את הזרעים קונסטרטי. הוא לא חיסל אותם, אז יכול להיות שהוא בחוסר הכרה ואולי אפילו ימות ברגע זה. בגלגול הבא של התודעה חוזרת עם כל הדברים האלה. הוא לא חיסל אותם. החבל יכול שלא יהיה פעיל ברגע זה, אבל הוא עדיין תסבול. האם הארהט שהגיע לנרוונה חווה כאב? מה דעתכם? האם הוא חווה כאב? כן, יכול לחוות כאב. במיוחד אם עוד יש לו גוף, ויש אנשים שהגיעו לנרוונה ועוד יש להם גוף. זה נקרא נרוונה עם שארית. יש כאלה, לא הרבה. אם יש להם גוף, סמסר, גוף בשר ודם, הגוף הזה אפשר לפגוע והם יחוו כאב. אבל מה אין להם? אין להם נגעים רוחניים. הכאב הזה שהם יחוו, נגיד אם מישהו בא וחותך אותם, הם לא יגיבו בתינה כנגד האש הזו, בכעס או בשפיטה, הם יבינו את מהותו. למעשה הבודיסטווה כל הזמן כואבת כבלם של היצורים. הבודיסטווה, בגלל שהוא בדרך להערה, הוא חושף את עצמו במכוון לכאב עצום. כי מה קורה כשקורה לנו לא נעים? אנחנו סוגרים, נכון? אנחנו מתרחקים למכור הכאב. אנחנו לא רוצים לאהוב יותר את האדם שגרם לנו סבל. קודם אהבתי אותו, עכשיו הוא אמר לי כך וכך, הוא הלך. אנחנו רוצים לסגור את ליבנו ולא נחשוב על זה. הבודיסטווה עושה הפוך, הבודיסטווה הולך ופותח את ליבו, והכאב הולך ונהיה גדול יותר ויותר. האם זה נגע רוחני? זאת ההבחנה שאנחנו עושים. אדם שהגיע לנרוונה יכול לחוות כאב, והוא לא יגיב עליו זה נגע רוחני. הוא לא יגיב באי הבנה של מה שקורה, הוא לא יגיב בתינה כלפי מי שחתך אותו למשל, או כמי שעזב אותו למשל. כל זה לא יראה. זה עדיין יכול להיות קרמות ישנות שנזרעו והן מכשילות, אבל הוא כבר לא זורע יותר שום דבר חדש. ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לרשימה. אנחנו רוצים להכיר את הנגעים הרוחניים שלנו, כדי שנתחל להכיל לפסל אותם. ואנחנו לא נמנה 84,000. אנחנו מדברים על 3 גנרלים, היום נמנה 6. 3 פלוס 3. יש אלגוריתם איך לחולל אותו. יש נוסחה. 6 נגעים רוחניים עיקריים. זה הרשימה הבאה שאנחנו נכנסים אליה. אז שימו לב לאלה. יש סיבה למה אנחנו מונים אותם. בגלל שאלה 6 הגנרלים הראשיים, מה זה אומר? שיש אותם לכולנו. ולא רק שיש אותם לכולנו, אלא שיש לנו אותם מאוד מפותחים. ולכן תרחו לציין אותם מכל ה-84,000 במיוחד, כדי שנתחיל לשים לב אליהם. כי אנחנו רוצים לחסל אותם ואת זיריהם, נכון? אחד. חיזור אחריי, דצ'אק. דצ'אק זה שתי מילים שכל אחת מהן בפני עצמה ושתיהן ביחד גם כן, מדברים על תשוקה. ועל אותה תשוקה שהיא שלילית. אתם זוכרים שעשינו הבחנה בין תשוקה חיובית ותשוקה שלילית. ואמרנו שמה זה תשוקה חיובית? תשוקה להערה. אם אנחנו משתוקקים להגיע להערה, להגיע לחיסול סבל, אז פה יש לנו את הטבעת החיצונית הזאת. ובטבעת החיצונית הזאת יש את הפירוט איך אנחנו מתחילים מבורות, שזה פה האישה העיוורת שהולכת עם המכה, וזה מסמל איך אנחנו באים לעולם הזה כבר עם זרעים של בורות, כבר עם זרעים לא להבין נכון את העולם שלנו ולחשוב שהעת הוא עת מצד עצמו, ושאני אני מצד עצמי, ושלי זה שלי. וכל הצרות שבאות מזה, זה הבורות. ואיך אתה מתחיל אחר כך להתגלגל ולגרום את כל צרותינו? אני כרגע לא אכנס לפירוט, אבל בשלב מסוים אנחנו מגיעים לפה. אז זה יכול להיות 7, 8, 9. 8 ו-9 הם אחים אחד לשני, שניהם מתארים תשוקה. אלא שפה זה 8. אנחנו קוראים לזה אחיזה. כאן רואים אדם יושב ומגישים לו ארוחה, מגישים לו יין. זה הרמה פחות מפותחת של תשוקה, שבו יש אחזות, זה אחיזה. יש השתוקקות, אבל עוד לא מפותחת במלואה. ב-9 זה כבר תשוקה מפותחת במלואה. זה כבר תשוקה שהבשילה, ואז פה יש עץ עם פירות בשלים, ועומד שם מישהו וכותב את הפירות. ואנחנו מדברים על השלילית, לא על החיובית. על אותה תשוקה שרואה משהו שאני חפצה בו, לא מבינה מאיפה זה בא, לא מבינה שזה בא מקרמה שלי, חושבת שזה בא מצד עצמו, שקיים שם באופן בלתי תלוי ממני, חושקת בזה ומוכנה לעבור עבירות בשביל להשיג את זה. אני כל כך חושקת בזה שלא אכפת לי נדרים, לא אכפת לי קרמה, לא אכפת לי... שלא תחשבו שאם שמעתם את הדברים האלה אתם פטורים מהתשוקה הזאת. אתם יכולים לשמוע אותם 20 פעם, ויבוא הדבר שיצית את התשוקה הספציפית שלכם, ופתאום תשליחו לפח את כל מה ששמעתם. לכן לא מספיק 20 פעם, תחשבו 7,000 פעם. כי הצעיפים שלנו הם מאוד כבדים. בנגע הזה אנחנו מוכנים לעשות משהו לא נכון, משהו ששובר נדרים, משהו שיגרום לנו סבל בעתיד, כדי להשיג את הדבר הזה שאני רואה מחוץ לי. כמובן יש הצד השני של זה. מיוצג באותה חוליה גם הצד השני של זה, והצד השני של שופעה כזאת, סימרות קונקטרוף, קונקטרוף. יש בטיבטית שלושה קופים, ושלושה טאפים, ושלושה צ'ה, ושלושה פי. זה אחד הקשיים בטיבטית, שההבדלים ביניהם אין לנו אותם בעברית. יש את הקוף הראשון, הוא כזה קופ, קופ, שאומרים אותו בלי לתת אוויר. הקוף השני אומרים אותו כמו קוף אצלנו, קה. השלישי הוא קה, עם היי כזה אחר, קה, עם אוויר. זה הקוף השלישי. מה זה? זה ההפך מזה. אם זה רוצה לקחת, כי אני נמשכת למשהו ואני מוכנה לעשות מהמעשים לא מוסריים בשביל זה, זה רוצה להיפטר ממשהו שנוע עליי, זה כעס, זה שנאה, דחייה, צלידה, זה מה שזה. זה מוכן לעשות עבירות, ובלבד שיפטר ממשהו שלא באים. אני מוכנה לקלל, אני מוכנה לתרוק את השופרת, אני מוכנה לעשות כל מיני דברים כדי לא לשמוע את הדבר הזה שלא נעים לי, או לא לראות את הדבר הזה שנעים לי, או להיפטר מהבן אדם הזה באזור שלי. ואני מוכנה לעשות עבירות בשביל. אז מה קורה אם אני רואה מישהו עושה מעשה עוולה? אני רואה מישהו הולך לגנוב. אני רואה עוד תוצאות, הוא הולך למשוך לה את הארנק נקי. אז מה בקשר לדבר הזה? האם אני צריכה לסלום ממה שהוא עושה או לא?
המעשה כן.
כן. אז האם זה נגע רוחני אם אני סולדת מה שהוא עושה?
לא. לסלום ממעשה זה לא נגע רוחני, לסלום מאדם זה נגע רוחני.
אם אני עכשיו הולכת ומונעת ממנו מלגנות, עוצרת אותו, חושרת את ידיו, אני יודע. האם אני עושה עד שהוא נגע רוחני? תלוי איך אני עושה את זה. אם אני עוצרת את הבן אדם לגנוב, ואני באה עם המון חמלה כלפיו, זאת אומרת, אם הוא עכשיו לגנוב, הוא יגרום לעצמו צורות צורות בעתיד, כי הוא סובר קרמה שלי וכך הלאה, ואז אני פועלת לעצור. זה לא היה נכון. אם אני עכשיו מתחילה לברוח לו, או באה עם שפיטה על הבן אדם הזה, ועם סלידה מהבן אדם הזה, וככה פועלת, שאני עושה לעצמי צורות צורות. אז פה יש כמובן הרבה הבחנות. השלישי, חזרו אחריי, נא?
נא.
גב.
גב.
נא?
נא.
זה לא מה, זה נא.
נא.
מבוצעים את זה מפה, נא? גב. נא פירושו אני, וגב פירושו מלך. אז מה לדעתכם זה נא גב?
אני בפסיל אהבה, לא?
גאווה. גאווה. יש לנו, זו המילה הטיבטית לגאווה, אני מלך.
יעבר או
יהיה יורים? שניהם. יש הבדל, ולא רק שיש הבדל, אנחנו מונים בתוך העבידה מהתשעה סוגרים. יש תשע נגל, אז בואו נדבר על זה קצת. באופן כללי, כל גאווה מקורה בבורות. כי במה מתחילה המילה? זה טיבטית, באני. מאיפה באני? ישר מהבורות. אנחנו לא מבינים מי אני. באופן כללי להגיד, כל גאווה מקורה בבורות. כל הגאוות מתמקדות בי, כל גאווה מתמקדת באני. אני כל כך טובה, אני כל כך יפה, אני כל כך מוכשרת, אני יותר טובה, אני. או במשהו שלי, או במשהו שיש לי, לי יש ידע יותר מאשר לה, או לי יש יופי יותר מאשר לה. תמיד גאווה, א', לא מבינה את האובייקט שלה, היא אומרת, אני חכמה, היא לא מבינה מה זה אני. שני, היא לא מבינה את הזמניות. תמיד גאווה לא מבינה. ואני אומרת, אני יותר חכמה ממנה, אולי זה נכון שכרגע יש לי את היתרון הזה עליה? ברגע שאני מתחילה להתגאות בזה, מה מובטח לי? דמתי את הצרעים והבטח. באופן רגיל, אצל אנשים שלא מתרגילים ולא עובדים לחוץ, כמה לוקח לה הרבה זמן להקשיב. אבל כמה כאלה לפעמים במהלך החיים אחד אפשר להיות. אם הייתם אי פעם באקדמיה, ואתם רואים את הפרופסור הצעיר שהוא כזה מוכשר והולך לו קלאפ והוא מתחיל להעלות לו לראש והוא מתחיל להתהלך כמו טבק, תבואו עוד 20 שנים. אני עבדתי הרבה שנים בבל אבס, ובל אבס בזמנו היה מוסד מחקר מדרגה ראשונה של חברת הטלפונים הגדולה בעולם, והיו שם המון מדענים מבריקים מאוד, והיה שם אביטור הפאינפורמציה, הוא היה אדם מבריק בצורה בלתי רגילה, הוא היה מתמטיקאי מבריק, פיזיקאי מבריק, כל יום הוא עושים מאמר, וכל אחד היה יותר מבריק מהשני, הוא כתב בקצב מסחרר, והוא היה אדם לוליאן קרקס, הוא היה, היה לו המון כישרונות, הוא היה איש אשכולות מנהים. היו המון תלמידים ומעריצים, ואיפה שהולך בכנסים כולם התגודדו סביבו, והוא היה גם נורא גאה. בגיל יחסית צעיר הוא קיבל אלצהיימר, זה התחיל בזה שאנשים שאלו אותו מאמר שהוא כתב, הוא כבר לא זכר את המאמר, ומתי הוא כתב אותו, וזה מהר מאוד ידרדר ואיבד את הכל. אתם רוצים דרך בטוחה להוריד ה-IQ, תתחילו להתגאות ב-IQ שלך. הדוגמניות היפות שהולכות ומתגאות ביופי שלהם, ועברו 20-30 שנה. דרך אגב, אמרנו איך מאבדים ה-IQ, נכון? איך מאבדים ה-IQ, מתגאים ב-IQ שיש לנו? אחרי כמה שנים, תנו לזה 10-20-30 שנה? הבן אדם הזה יהיה סניל, יותר מוקדם מאחרים. מה הסיבה הקרמית ל-IQ טוב? מתברר שהסיבה הקרמית ל-IQ גבוה זה שמירה על המוסר. מוסריות טהורה. כן, שמירה טובה על המוסר מביאה להבנה. כדי שנפתח חוכמה, אנחנו צריכים בסיס מוסרי. כי מוסר קשור לגמרי להבנה של ריקות. כי כשאני מבינה ריקות אני לא אעשה דבר למוסרי, כי אני מבינה שזה יחזור אליך. כל שאני מבינה את זה יותר, יש לי יותר תכנה. אז IQ גבוה, אינטליגנציה גבוהה, קשורה לגמרי לקיום של מוסריות. זה לא חייב להיות בחיים האלה, בדרך כלל זה בחיים קודמים. אם היום בא מישהו ויש לו IQ גבוה, בעבר הוא שמר יפה על המוסר. יכול להיות שהיום זה יתקלקל, ואז הוא בדרך לאבד את זה. זה איך שהם מאבדים. תסתכלו על זה בצורה אחרת, אם יש להם מישהו מצפון לא נקי, הוא עשה עבירות, עכשיו יש להם מצפון לא נקי, במשך הזמן, המצפון הלא נקי זה יפעל להוריד את היכולת המנטלית שלו. הראייה שלו תתעמם, הוא לא יראה דברים, יאבד פרספקטיבה, זה יוריד את התבונה שלו ואת השיקול דעת שלו. אתם רואים אנשים שהשיקול דעת שלהם יורד עם הזמן, זה בא משם. יש גאווה שהיא בסדר, שהיא מעוצה בחוכמה. יש לה שם אחר, השם שלה זה ביטחון עצמי. זה סוג שהוא נפלא, כי זה לא אומר אני כל כך טובה. זה סוג שאומר, עשיתי מעשה טוב, יש לי יכולת להועיל לזולת. זה מעורר בי ביטחון שאני יכולה להמשיך ולפתח את יכולתי להועיל לזולת. וזה דבר נפלא, כי ככל שאני עושה יותר מעשים, מתעורר בי יותר ביטחון בעצמי, בלעשיית המעשים האלה, ואז אני יכולה באמת לעשות בקנה מידה יותר גדול. ותמיד כרוך בעשייה כלפי אחרים. ובעניין הזה של ביטחון עצמי, יש, אם תסתכלו על זה היטב, יש אספקט של חמלה. הביטחון עצמי אומר, אני רוצה לעשות כדי להביא ברכה לסביבה. אז יש אספקט של חמלה, יש רצון לעזור, ואז זה חיובי. אז זה כבר לא הודות אני טובה, אלא אני רוצה לנקוט יותר ויותר מעשים טובים, ולרכוש יותר ויותר כישורים כדי שאוכל לעזור יותר ויותר אנשים. ואז ה-IQ עולה. אדם יכול להגיע לדרגה של גאון במהלך חיים אחד, אם הוא מונה על ידי חמלה בצורה כזו. זה מדהים. והסיפור של סוף צ'אק ודריב ג'אנק הוא הסיפור. אותו אדם שציטה שם את המקדש, שהיה סתום בשכלו, הגיע לרמת המהת. שני התהליכים עובדים, של אובדן עקב גאווה, ושל הגברה עקב פעולה שמונעת על ידי חמלה. יש לנגל הזה אספקט מיוחד ומאוד חיובי כשנכנסים לטנטרה. אז אני לא אדבר עליו, אבל רק תדעו שאותה מילה בדיוק בטיבטית משמשת לאספקט מאוד חיובי. אז כשאמרתי שכל הגאוות האלה והיוהרות הן שליליות, אמרתי, הקדמתי בדרך כלל. באופן כללי אפשר להגיד. אז יש איזה יוצא מן הכלל בטנטרה. מה זה טנטרה? זה הדרך המהירה לעשות את כל מה שאנחנו מלמדים. סוג מאוד ספציפי של גאווה, לא הגאווה הרגילה שלנו. זאת היא תמיד שלילית. אבל יש סוג ספציפי של גאווה שאנחנו מטפחים אותו בטנטרה, והוא עוזר לנו להגיע מהר להארה. אין לו שום קשר לגאווה שמקורה בורות שעליה דיברנו. הוא אחר לגמרי. אבל משתמשים באותה מילה. ארבע. כזו אחריי, מריקפה. מריקפה. מריקפה פירושו המילולי, מה זה מילת שלילה? זה כמו לא או אי, וריקפה זה ידיעה, ואי ידיעה בעברית. זה אי הבנה כללית כזאת שלא מבינה למשל את החוקיות של סיבה ומסיבה, שלכל דבר יש סיבה, והסיבה הזאת קשורה במה אני עציתי בעבר. זה אי הבנה כללית שגורמת לנו להגיב לא נכון למציאות שלנו, כי לא מבינה את המציאות שלנו. יש בקסוטת הלב, מריק תמה, מריק פסה תמה, אין בורות, אין חיסול הבורות, זה המילה הזאת. קודם כל יש שני כתיבים לריקפה, ועם שתי משמעויות שונות, אבל למעשה אפילו לזה יש המון משמעויות. הריקפה הזה, יש לו את המשמעות של ידיעה, יש לו את המשמעות של הבנה, יש לו את המשמעות של לוגיקה, יש לו הרבה משמעויות. יש ריק אחר שכתיב מאוד עוד כאן, שלומדים אותה, והוא פירושו משפחה או קטגוריה. יש את הבן למשפחה הצילה שדיברנו בסוטרת היעלום, ומתכוונים לבודיסטוות. זו מילה עם המון משמעויות. חמש. חזרו אחריי, תטום.
תטום.
תטום פירושו ספק. עכשיו אתם יכולים לשאול, ובצדק, למה מנו אותו ברשימת הנגעים הרוחניים, הראשיים? כי אנחנו דיברנו קצת על ספק ואיך אנחנו משתמשים בספק, נכון? אז לא כל ספק הוא נגע רוחני, למעשה הבודיזם מעודד ספקות, בוודאי ברמה שאנחנו לומדים עכשיו ברמה הסוטרית הוא מעודד ספקות. לא רק מעודד אותנו, הוא מעודד אותנו לסיים אותן ברמה הסוטרית, כי אם אנחנו נשארים איתנו לסנטרה זה לא טוב. אנחנו צריכים להשתמש בטטון עכשיו. אז אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להטיל ספק, אבל אנחנו צריכים לדעת מה עושים עם הספק. לרובנו יש המון סקפטיסיזם והמון ספק, יש המון דבר שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא יודעים, לא מבינים, אז יש לנו ספקות לגביהם. וזה טבעי, זה ככה הידיעה שלנו, היא לא שלמה, היא לא הידיעה של הבודה. חשוב מה אנחנו עושים עם ספק. אחד הדברים החשובים שצריך לא לעשות עם ספק, זה להשתמש בו לפסול משהו. זאת אומרת, אם עכשיו, אני לא יודעת אם יש ישויות מעורבות או לא, אני לא פגשתי אותן, אני לא יודעת אם יש בודות או לא. זה לא אומר שאין. יש אנשים אומרים, אני לא פגשתי אף אחד, סימן שאין. זה אנחנו לא רוצים לעשות. זה שאני לא יודעת משהו, זה לא אומר שהדבר הזה לא קיים. זה נראה לנו מאוד ברור, אבל הרבה פעמים, הרבה אנשים פועלים בצורה כזאת. אני לא יודעת על חיי עבר ועתיד, אז אני הולכת לחיות את החיים שלי, כאילו שאין. ומה אם את טועה? ומה אם כשאת רואה את הכדור בראש זה לא הסוף, ואולי יש צד שני, ואולי הוא לא יותר טוב מהמקום הזה, וזה מה שהמלט עשה, נכון? לחיות או לא להיות, רגע רגע, אבל אולי זה לא נגמר פה, ואז הוא לא יורה לעצמו בראש. זה איך שאנחנו לא רוצים להשתמש בספק, זה בצורה הזאת, שספק זהה ולא קיים. אז הדבר הראשון שאנשים עושים, זה משתמשים בספק. אני מדברת על ספק שהוא עדיין בגדר ספק, עוד לא ברענו אותו. עדיין אנחנו באי ידיעה, יש לנו ספק על משהו, ואנחנו משתמשים בזה לפסול. אז קודם כל זה טעות לוגית. כי לפסול זה כבר ידיעה, אני אומרת שזה פסול. כשאני ברמה של ספק אני לא יודע. הרבה פעמים אנחנו פשוט מתעצלים. יש לנו ספק עוד משהו, אנחנו לא יודעים, ואנחנו מתעצלים לעשות את עבודת המחקר. אנחנו פשוט לא הולכים ובודקים. וזה בעיה גדולה. אנחנו שומעים על חוקי קרמה, אנחנו שומעים על סיבה ומסובב, אנחנו שומעים על הריקות הזאת. כל עוד לא נברר לעצמנו את הדברים, אנחנו נסבול, זה מה שאומר הבודה. ולא רק אנחנו, אלא כל מי שיקר לנו לסבול. אז מוטל עלינו חובה עלינו ללכת, להשתמש בספק בצורה חיובית, ולהשתמש בו כמנוע לחיפוש ולחקירה, ולא להתעצל. רובנו מתעצלים ולא בודקים כדברים. ומה התוצאה? שאנחנו חיים בעולם שסורים, אנחנו לא מבינים למה יש מלחמה. צריכים לבדוק איך זה שבמציאות שלי יש מלחמות. ופה אנחנו מדברים על התלות בהתייחסות לספק. ואת זה אנחנו רוצים לחסל. אז מה אומרים בבודיזם לעשות? אם יש לי ספק, אני לא יודעת אם יש ישויות מוארות. יש שני דברים. או שיש לך כלים, תלכי תפעילי את הכלים ותבדקי. תעשי חקירה. ואולי זה משהו שאני כרגע לא יכולה לבדוק, כי אין לי אמצעים לבדוק כרגע. וכרגע אין לי כלים לראות את זה בעצמי. הם אומרים, אם הבודה למשל אומרת, ואם זה נכון שהוא ישות כל יודעת, ואת כרגע בספק עוד את הדבר הזה, אל תפסלי אותו, תשימי אותו למדף, יום אחד אולי תביני. אבל אל תפסלי מראש, שימי אותו למדף. זאת העצה. זה במקרה שאין לי כרגע אמצעים לבודק. אנחנו אומרים שהחובה שלנו זה להקדיש את הזמן, ולחקור את השאלות הפילוסופיות האלה, לא בגלל שזו פילוסופיה מעניינת, לא בגלל שאנחנו הולכים לכתוב דוקטורט, אלא בגלל שזה בנפשנו, כי אם לא נעשה את זה, נמשיך לזבוד. אם לא נעשה את המחקר, נגיד שאני משאירה את זה ברמת ספק, אני אומר, אוקיי, הבודה אמר, אולי הוא צודק, אולי הוא לא צודק, אין לי זמן עכשיו. אם אני עושה את זה, אז אני לא מביאה את עצמי לרמת שכנוע. אם אני לא מביאה את עצמי לרמת שכנוע, אז גם אם יש לי איזה אמונה קטנה קלושה במה שהבודה אמר, אני לא אפעל ככה, אני לא אחיה ככה, אין לי שכנוע. אם אין לי שכנוע, אני אמשיך לסבול. אז החובה שלי לא רק לראות אולי זה הגיוני, אלא להביא את עצמי לשכנוע ולשכנוע עמוק, כדי שאני אוכל לפעול מתוך זה. וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב לעשות את זה ולעשות את זה עכשיו, זה הזמן לעשות את זה. כי זה המטרה של כל הליבון הזה וההתפלמסות הזאת, זה לתלק את הצפקות ולהגיע לרמת שכנוע. באופן כללי, אני אומרת שכל הטיצ'ינג של הבודה הוא נכון. ומוטל עלינו לברר את זה לעצמנו. לא לקחת את זה בגלל שמישהו אומר את זה, אלא חובה עלינו לברר את זה לעצמנו. כי עד שלא נברר את זה לעצמנו, נסבול. מספר 6. תראו אחריי, טאווה?
טאווה.
טאווה פירושו השקפה לא נכונה. זה אחד מששת הנגעים הראשיים. ולהשקפה לא נכונה הזאת יש חמישה תתי סעיפים שאנחנו נמנה. נפרט מה זה השקפה לא נכונה. ותזכרו מה אנחנו מונים עכשיו. אנחנו מונים נגעים רוחניים עיקריים שיש לכולם. ושמרילים את חיים. אז הגענו לשישי שבהם, שהוא אחרון ברשימה הזאת. אז פה יש לנו חמישה אספקטים של זה. האספקט הראשון, חיזור אחריי, ג'יקטה.
ג'יקטה.
ג'יקטה. ג'יקטה זה להרוס. מה זה השקפה? ראייה. זה ראייה שמתמקדת במשהו שהוא בר הריסה, או בר השמד. ואני אתן לכם דוגמה, והדוגמה החשובה ביותר אני. השקפה שאומרת שאני קיימת ואני כמו שאני חושבת שאני. וזה יש
שני קצתי.
יש אני ויש שלי. יש אני ויש שלי. זה שלי, ואם הוא עכשיו בא ולוקח את זה, אז אני חושבת. זאת ההשקפה. ולמה זה נקרא בר השמד? כי איזה מהות יש לזה? זה משהו שחולף. אתם זוכרים? דיברנו מה המילה לעולם בטיבטית? ג'יקטן? אותו ג'יק. ג'יקטן זה בסיס. בסיס שיהרף. בסיס בר חלוף. זה מילה טיבטית לעולם. חלופיות שלו נכנסת בתוך המילה. אז זה משהו שמתמקד במשהו שהוא בטבעו חולף, אבל הוא תורא ותופס אותו כקבוע, כקיים, כבעל ישות מצד עצמו. אז זה השגיאה הראשונה המחשבתית שאנחנו עושים במסגרת השקפה לא נכונה, כשאנחנו מתייחסים לדברים שהם ארעיים כאילו שהם קבועים. זה הפלייבור הראשון. הפלייבור הזה אומר שאני ושלי קיימים מצד עצמם. אותו רשע שהוא היום רשע, בגלגול הבא יכול להיות הבן שלך. יש סיפורים יפים נורא בסוטרה, יש את הסיפור שבא איזה נזיר שהוא כבר מתקדם בדרך, והוא מגיע והוא רואה משפחה יושבת.
האבא מחזיק את התינוק ורוצה להשאיר אותו בגד. והחלבה נובחת עליו. ורוצה להתפטר עליו, הוא זורק עליה אבן ואז היא רוצה למנוע ממנו שידה בדד ואז הנזיר מפרש תמונה קרמטית ואז הוא אומר, למעשה המשפחה הזאת היא משפחה של בעדים הדד שלתת לבן שלו לאכול זה מי שהיה אבא שלה ואז הוא מי שהייתה אמא שהייתה נשואה לאבא והילד שהאבא מחבק זה למעשה היה
האויב
הכי נורא של המשפחה.
הוא היה מאהב של אשתו, שהוא הרג אותו. הגיבול הזה הוא הרף עין, הוא כמו בועה בקצפו של גל. ויהיה עוד גיבול ועוד גיבול, ומי שהיום אויב, הגיבול הבא יהיה הבן שלה. ולהפך. אז כן, אם את רואה רשע, עושה משהו טוב, תשמחי במעשה הטוב, תשמחי שהוא אוסף חסר. כי זה בשבילך מעצים את החסר. מה קורה אם אני מצליחה איכשהו לחסר את ההשקפה הזאת? אין לי שום דרך לחוף על מישהו. כי אני כועסת כשהוא עושה משהו לי. אני עושה לי, יש לי רעיון של לי, אני, שלי. אז הוא עשה לי, אז אני כועסת עליו. אין לי השקפה של אני שקיימת מצד עצמי. למי הוא עושה? מה הוא עושה? מי זה שעשה? אין שום דרך לפתח את כל האחרים אם אין לי את זה. דרך אגב, אתם זוכרים שדיברנו על חמשת בני הדרך? אמרנו, יש דרך הסבירה, דרך ההכנה, דרך הראייה, ואחר כך יש מה? דרך התרגול. ודרך התרגול, מה אנחנו עושים? אנחנו משתמשים בראייה הנכונה כדי לחסל את הנגעים הרוחניים אחד אחד. מי האחרון שמתחסל?
כן.
האחיזה הזאת בעצמי, שקיימת מצד עצמי, ושעליה אני כל כך מגוננת, ובגללה אני כל כך סובלת, זאת אחרונה לחסל. ואי אפשר להגיע להרעי מגו. צריך לחסל את כולם, כולל הרגל. ואם רוצים לזרז את התהליך, הולכים למורה ומקשים, בוא תעמנו. ואז הוא מתחיל לטוב. עכשיו יש לנו בית. תגידו, טרטה? טרטה? טרטה זה קצה, זה כאילו שפת תהום או משהו קיצוני, קצה של משהו, גבול. וכן רימפות שקראו גשל אוסן טרצ'ין. טרצ'ין זאת אומרת שהגיע עד הסוף, עד הקצה. זאת אומרת שהוא עשה את כל הדרך. הגיע להערה, והשם הזה נתן לו המורה של. טרטה זה ראייה קיצונית. למה הכוונה? שתי הקיצוניות. יש שתי קיצוניות, אנחנו לומדים אותן בקורס מספר 1, בקורס מספר 6, כל הקורסים שמדברים על ריקות אנחנו לומדים אותן. פה אנחנו רק נזכיר את זה. בקיצור נמרץ, יש שני קצוות, שתי דעות קיצוניות ששתיהן מסוכנות באותה מידה. לרובנו נמצאים בקצה אחד. אנחנו מאמינים שהדברים הם כמו שהם מופיעים בפנינו. אנחנו לגמרי מאמינים שהעת הזה הוא עת כמו שאני תופסת, כמו שאני חושבת שהוא עת, שאני כמו שאני חושבת שאני. ושהאיש הזה שמעליב אותי הוא רע מצד עצמו. זה הקיצוניות הראשונה, להאמין שהדברים הם כפי שהם מופיעים בפניי. ואנחנו כבר ראינו שזה, בלי שאני אספק את האתיות של זה, זה אוסף של נתונים גולמיים. אז זאת ראייה קיצונית אחת, ורובנו שם, כמעט כל האנשים שם. לא כל האנשים, כל היצורים בסמסרה כמעט שם. יש מיעוט קטן קטן של אנשים שעוברים לראייה קיצונית שנייה, וזה אלו ששמעו הסברים על ריקות, ולא שמעו הסבר שלם במלא. אז הם כבר מתחילים לערער את האמונה שהעת הזה הוא עת מצד עצמו. הם אומרים, אז אם ככה אין שם שום דבר. ושמעתם הדים לזה פה הרבה בדיונים שהיו לנו. לשאלות האלה אני תמיד מתייחסת נורא ברצינות, כי אני לא רוצה לתת לכם לצאת מפה עם הראייה הקיצונית. היא מאוד מסוכנת. בדיוק באותה המידה כמו הראשונה. הראשונה גורמת לנו להתייחס על הבוס הרע כאילו שרע מצד עצמו, ואז אני הולכת וצורחת עליו חזרה, ואז אני מבטיחה שימשיכו לצורח עליו. השנייה אומרת,
לא
אין שם שום דבר, הוא לא קיים, הכל ריק, וזה לא משנה. הראייה הקיצונית השנייה אומרת, אין שם שום דבר ולכן שום דבר לא משנה. ומה מסוכן? כי אם שום דבר משנה, אז אני לא צריכה לשמור על מוסר, אם זה לא נוח לי. אז אני לא אשמור על מוסר כשזה לא נוח לי, כי זה ממילא לא משנה, ואז מה יקרה? אז אני מוכרחה לפגוש. כי אני מוכרחה לפגוש את מה שאני זרעתי, כי הכל ריק. אני פוגשת את השיקוף של מה שאני זרעתי בראי הריקות. אז אם הכל מותר, אז אני עושה עבירות, ואז אני מסתכל. אז זאת הראייה הקיצונית השנייה. שום דבר על שתי הקיצוניות. סי. אמרו לוקטה? לוקטה? לוקטה ראשו. משהו לא נכון, משהו
הפוך.
אז לוקטה זה השקפה שגויה. אם קודם דיברנו באופן כללי על מריקטו, שזה היה שם כללי לאי הבנה, פה ספציפית מתכוונים להשקפה של, למשל, מכחישה חוקיות קרמית. שאומרת, מה את אומרת שאם אני יתקתי בבחינה, זה לא מה שגביל לי את הציון אותו, זה בדיוק בגלל זה קיבלתי את הציון אותו. זאת השקפה הזאת, שמכחישה את החוקיות הקרמית, שאומרת שלא יכול להיות שמעתקה לבוא ציון טוב, כי זה זרע שלילי של הונאה, וזה תוצאה חיובית. לא יכול לבוא את תמר מזרע לימון. אם התוצאה היא חיובית, מוכרח היה שעשיתי משהו חיובי לפני, שהפשיל לדבר כזה. אם אני מעתיקה, מוכרח שיהיה לזה תוצאה שלילית בעתיד בשבילי, מישהו ירמה אותי. מוכרח להיות. הקישור הזה שעושים הוא לא נכון. הקישור הזה הוא לא קטע. הקישור הזה שאומר, אני הצלחתי לבחינה בגלל שהתקתי, הוא לא קטע. והוא גורם למוצרות סבורות. בניגוד למעריק פה שסתם לא מבינה פה, יש איזו אקטיביות בהשקפה הזאת. זאת השקפה אקטיבית שמכחישה חוקיות קרמית. שדוגלת בסיבתיות בצורה לא נכונה. זאת אומרת, אם אני לא יכולה לראות מתי אני אתקב בברכה הזאת כתוצאה מזה שעזרתי למישהו, הסימן שאין ברכה כזאת. כדי להיפתח לחוכמה הזאת אנחנו צריכים הרבה חסד. כדי להתחיל לחשוב על סיבתיות בצורה נכונה, צריך הרבה חסד. דלת. חזור אחריי, צ'וק זינגי טאווה. טאווה זה ראייה, לא סותך. צ'וק זה גבוה. ודין זה להחזיק, אז להחזיק את הראייה שלי כגבוה, כחשובה, כיותר טובה מאחר. זאת גישה שיש בה משום גאווה. זאת גישה שאומרת, הדעות שלי, הלא נכונות, הן הכי טובות. יש לי דעות, הן שגויות, הן לא מבינות סיבה ומסבה, אבל אני צודק. תעזבי אותם השטויות שלך, אני צודק. זה להחזיק בהם ולהחזיק בהם בחוצפה. אז זה מין התגאות בדעות שהן בעצם שגויות. זה דלת ה', זה האחרון ברשימה הזאת. פה יש אמונה בשיטות כביכול לאימון רוחני שהן שגויות.
צולטרים דן, טול שוק צ'וק זינגי טאווה. צולטרים זה מוסריות או דרך תרגול.
והם משתמשים בו במילה טול שוק, וטול שוק זה המילה הטיבטית לסיגוף.
וצ'וק זינגי טאווה זה השקפה מתנשאת. אז זו השקפה הדוגלת במוסריות שגויה ובסקפנות כנעלות. אמונה שתרגולים רוחניים שבהם אדם מכה או פוצע את עצמו וכדומה, הם תרגולים מועדפים.
אז יש כל מיני רעיונות על איך אני אתרגל איזשהו תרגול רוחני, והרבה פעמים זה מוביל לאיזשהו סיגופים. סיגוף, להרעיב את הגוף, או לפגוע בגוף, או לעשות חורים בגוף, לענות את הגוף, עצמות ארוכים, או כמו שרואים תהלוכות שולחים ומכים את עצמם על הגב, או שהיו בעבר בהודו, כל מיני פקירים שהאמינו שאם הם יעמידו שלושה כידונים במשולש, והם יעלו על צוק גבוה, והם יצליחו באמצעות הריכוז שלהם, שהם פיתחו במדיטציה, לפעול ככה שבדיוק כל חוד יעבור במקום ספציפי לגוף, אז הם יגיעו להערה. הכל מיני רעיונות מוטעים על מה מביא להערה. ואנחנו אומרים בבודיזם שסיגוף לא מביא להערה, ואנחנו פוסלים סיגוף. למעשה אנחנו אמורים לשמור על הגוף, כי אנחנו צריכים את הגוף בריא ושלם ובמצב טוב כדי להגיע להערה. ולכן בעצם כל שיטת סיג שלילית. אז החמש פה זה להאמין בכל מיני שיטות סיגוף למיניהן כשיטות להגיע להתפתחות מוכנים. כגון הרבה עצמי. כאב יבוא ממילא, והוא יכול לשרוף כמה שיטות. אם את במכוון, צורמת לך כאב את לסרוף. את רק פוגעת בגוף. אם את עושה את זה במכוון, אז זה מבוסס באי הבנה. כל הדברים האלה באים בגלל שאנחנו נגועים בבורות. ככל שהחוכמה גדלה וההבנה של הדברים האלה גדלה, והבודיצ'יטה גדלה, פחות ופחות דואליזם, פחות ופחות בורות. בואו נחזור למסה שנתי דבה. האם האחזות זה נגע רוחני? ודאי.
היא הסיבה לכל הנגע.
בורות היא הסיבה לכולם, אבל היא אחזות היא לא טוב. ושם בגלגל זה אחת החוליות שם המספר 8. מה שאומר לנו גסט זה שהאחזות באופן כללי זה נגע רוחני, אבל הוא אומר, אנחנו כן רוצים לאחז בתרגול. אנחנו רוצים להיות מאוד אחוזים בתרגול שיסלק את הנגעים הרוחניים. האם שנאה היא נגע רוחני? זה לא ספק. אבל לפנוע את השנאה, האם זה נגע רוחני? לשנוע את הנגעים הרוחניים ולא נגע רוחני. וזה בלבול הרבה פעמים. לא כל שנאה היא שנאה. לשנוע את מה שגורם לי סבל זה מעלה. כל כך לשנוע את השנאה שלי שאני יכולה לעשות הכל לחסל אותה, וגלטר ג'ה ומאסטר שנתי דבה עוד מעט יגיד לנו שאתה חייב לעשות את זה.
מאסטר שנתי דבה לוקח אותנו כעת למסע של התבוננות בנגעים שלנו. גלטר ג'ה מבחין בארבעה שלבים בתהליך הזה.
ארבעה צעדים שונים כשאנחנו חושבים איך הנגעים פוגעים בנו.
השלב הראשון בהתבוננות הוא פיתוח ההכרה עד כמה אנחנו חסרי אונים לעומת הנגעים. למשל בפסוק 28 הוא אומר, אויבים כמו שנאה, תאווה וכו' אינם יצורים עם גפיים וגם לא לוחמים מבריקים בשכלם, אז כיצד זה נהייתי עבדם הנרצע? אנחנו כל כך חסרי אונים כנגד הנגעים הרוחניים. הם שולטים בנו ועושים בנו כרצונם. בפסוק 29 הוא משווה אותם לטפילים השוכנים בנו ומשתמשים בנו להגיע לסיפוקם. אלו באים ושוכנים בקרבי, מגיעים לסיפוקם תוך שבי הם פוגעים. סובלנות כלפיהם מבלי לתאבם, אין זה כלל אורך רוח, זוהי חרפה. הוא מציג כאן את הרעיון שהזכרנו קודם. אין לנו מה לנהוג איתם בסובלנות. בפסוקים הבאים הוא מתאר את כוחם העצום של הנגעים עלינו. גם אם כל האלים והאלים למחצה יקומו עליי כאויביי, לא יהיה בכוחם להטילני לאש העזה שבשאול תחתיות. אך כוחם העצום של אויביי, הנגעים אשר ברוחי, אם רק ייגע בהר האציל, מן רגע ממנו שריד לא יותיר. ההר האציל כאן הוא הר מרו האגדי, שגודלו הוא עצום לאין שיעור. וכוחם של הנגעים מתואר כאדיר כל כך, שהם יכולים לאייד אותו בן רגע, ככה שהם לא יריב קל משקל עבורם. בשלב הבא, במסע שלנו להכרת הנגעים, מאסטר שנטידבה מסתכל בשאלה, כמה זמן הם פגעו בי? בפסוק 32 הוא אומר, אויבים אלו שלי, הנגעים ברוחי, היו עמדי זמן רב בלי ראשית. אין אף אחד באויביי השונים שכמותם מארך ימים.
כנגעים, כמה זמן הם עילו את תודעתי?
מיליוני
געים. אם חייתי מאז ומתמיד, אז הם תמיד היו שם. כי הנה, אני עדיין בעולם הסובב. עוד לא נפטרתי מהם, לא הגעתי מהם עדיין. אז הם היו אויבים, הם קורא להם אויבים. הם שכנו בתודעתי מאז ומתמיד והרבו אותי שוב ושוב. אני כל הזמן בגלגל. אז כדי להיפטר מהם, אני צריכה לגייס קצת אנרגיה, אני צריכה לתרגל במרץ יותר מהם. כדי שאני אוכל לגייס אנרגיה, אני צריכה בפירוש לשנוא אותם. אז הוא אומר, לשנוא את השנאה זה לא נגד. זה כמו מינוס מינוס.
בפסוקים הבאים הוא עובר לתאר את גודל הסבל שאנו סובלים מן הנגעים.
איך הם שולחים אותנו לסבל אינסופי?
פסוקים 34-35. אויבים אלו שכנו בזמן רב בלי הרפות. רק בגללם עצמו מחוביי. כל עוד בליבי הם שוכנים בביטחה, כיצד אשחרר מאימת הגלגל וידע טעמה של שמחה? הם שומריו של הכלא, של חיים בגלגל, ושל גיהנום והשאר, תליינים שגודעים את חיי. כיצד זה אוכל להיות מאושר, כל עוד אחוזים הם היטב, בסבך התשוקה שבלב? בקיצור, הוא תולה בהם את האשמה לכל הסבל שבספסרה, כל הסבל של הגיהנום, אכן אויבים אדירים ביותר. ובשלב הרביעי, זה מוביל אותו למסקנה הבלתי נמנעת, שבאויבים אלה חייבים להילחם מלחמת חורמה. בפסוק 36 הוא אומר, על כן אף לרגע ממאמץ לא יחדל, עד אשר אויב זה בפועל יושמד.
מה הוא אומר לנו? תצמדי לחבר'ה אלה ואל תרפי עד שתחסלי אותם. כל עוד לא חיסלתי אותם, אני לא יכולה ללכת לישון, כיוון שהם גורמים לי ככה בסבל.
מה
הזאת?
אני
בכלל
לא
מלך לישון.
לא בבת אחת,
6
ביום.
כעת הוא עובר לתאר את המלחמה בנגעים. כמובן שאם אויב כה נורא, יידרש מאמץ עצום. ולפני שהמחשבה הזאת תספיק להרתיע אותנו, הוא מזכיר לנו בפסוק 37, שאנחנו בעצם כבר יודעים להילחם קשה. יש מי שבשל הנגעים ברוחם, קוראים התגר על מי שטבעם הוא לסבול ולמות ממילא. נחושים לאורגם חייהם משליחים ואינם נסוגים, ואף מתעלמים מפגיעת החיצים.
מה הוא מדבר פה? יש אנשים שהולכים למלחמה. מלחמה רגילה. אין מלחמה שמבוססת בחוכמה, לא יצאת לכם. זה מה שהוא אומר לנו פה. כל מי שהולך למלחמה הולך לשם בגלל נגעים ברוח, כי הוא לא מבין. יש מי שבשל הנגעים ברוחם הולכים וקוראים התגר על מי שהולך להרוג את האויב. את מי הוא הורג? במי אנחנו נלחמים? הוא הורג אנשים שהם גם כאן סובלים. ובפרק 6 הוא אומר לנו עוד יותר מזה, מה הרבותה? מה העניין הגדול? תן להם כמה שנים ממילא הם ימותו. אתה הולך ונלחם באנשים שהם גם סובלים, אנשים שהם ממילא ימותו. הוא אומר, הלוחם הנועד, הגיבור הגדול, הוא הולך עם המון נחישות, והורגם, משליך את חייו מולם, הוא לא נסוג, הוא מוכן שיפגעו בו חצים. אז כנגד מי כל הגבורה הזאת מגויסת? כנגד הוא ישו יצור סובל וימות ממילא. הוא מקטין באויבים הרגילים, כי זה משהו שממילא ימות. עכשיו הוא אומר, 38.
מה גם עם אויבים אשר מטבעם כל סבל נורא גורמים לעולם? בוודאי אין מקום לייאוש ונסיגה, יש להתאמץ על מנת לחסלם ולו אלפים של מכות ניפגע.
אז הוא אומר לנו, את הגבורה הזאת שאנחנו יודעים לגייס, שכל כך מאמנים אותנו לגייס כנגד אויבים שהם עם אלה סובלים. לעומת זה יש לנו את האויבים הנגעים שלנו שהם גורמים לנו ולכל העולם כל סבל נורא. את כל הגבורה הזאת בואי תגייסי כנגד אלה. ושמה אמנם אין מקום לייאוש ונסיגה ולרתיעה, שם צריך להמשיך להתאמץ עד שנחסל אותם, ולהיות מוכנים לסבול מפלות, ותהיינה מפלות. הוא אומר, ולו אלפים של מכות ניפגע. גם אם זה יקרה, אנחנו ממשיכים ואנחנו לא מבטאים. ואז הוא ממשיך ומחדד את הסרקזם שלו.
יש הגאים בצלקת טיפשית שאותיר בגופם האויב, כמוצאים הנאה בקישוט, אז מדוע נחווה ונתפוס כבעיה, כאב שנסבול במאמץ למטרה נעלה?
אז מה הוא אומר לנו כאן? יש אנשים שמקבלים צלקת בקרב, הולכים ומתגאים בהדורה, זה קיבלתי בקרב הזה, וזה קיבלתי בקרב הזה, והוא אומר, שרואים אלה חסרים משמעות, כי כנגד מי היה הקרב? כנגד אויבים שהם בני תמותה ממילא. אז הוא אומר, בקרבות האלה, שנגד המדעים הרוחניים, יהיו מפלות ויהיו מחבים, ויהיו צלקות, ויהיה כאב גדול. אז אם אנחנו כאן כל כך מתגאים בצלקת הזאת שחסרת משמעות, הוא אומר, אז למה אנחנו כל כך נרתעים מהכאב שאנחנו נאלץ לעבור בדרך להילחם בנגעים הרוחניים שלנו? הוא בטוח יבוא. זה הקרבות הכי קשים שנאלץ להילחם בחיים.
דייגים, קצבים, עיקרים וכו', נושאים מרצון גם חום, גם צינה וקשיים הכרוכים להשגת פרנסה, אז מדוע לא יהיה גם אני מוכנה לשאת בכל קושי למען אושרם של אחים ואחיות לבריאה?
אז הוא אומר, גם בלי שנהיה בדרמה, בלי שנהיה בדרך רוחנית, אנשים מוכנים לסבול הרבה סבל למען פרנסה, למשל. דייגים בים ועיקרים שבזה הטפה הם עובדים את השדה וכך הלאה. אז בוודאי בדרך שהיא רוחנית יהיו קשיים. הוא אומר, היה מוכן לסבל בהם. מה המתן שלי? ואחת מהניימות, אחת מההתחייבויות שלוחם הרוח לוקח על עצמו, שהמתרגל הרוחני לוקח על עצמו, זה נכונות להתמודד בקשיים בדרך הרוחנית. גם במסורת של היוגה זה נמנע כאחד מעשרת הכללים הראשיים, הנכונות להתמודד בקשיים בדרך הרוחנית. וזה בדיוק מה שכאן עושה שנתידבר אומר. אבל כאן הוא נותן לנו עוד ממד, הוא אומר זה לא רק בשבילי. כשאני נלחמת בנגעים הרוחניים שלי, אני נלחמת למען כל הבריאה. למה? כי אם אני אחסל אותם, אני אגיע להערה ואני אוכל להראות לאחרים את הדרך לחסל. ובלי זה אני לא אוכל. ומעשה זה למען כל הבריאה. לא רק זה, אלא ככל שאני מטהרת את תודעתי, נכפה עליי להשליך עולם טהור יותר. ואז פתאום האנשים מופיעים פחות נגועים, בזכות העבודה שלי. אל תלך לתקן אותם, אל תלך להתעסק איתם. שב אתה על הקרים. תעשה את המדיטציה, תחסל את הנגעים שלך, ויופיע בפניך עולם אחר. זה איך שאתה מציל את העולם שלך. זה הדרך היחידה שבה זה באמת עובד. זה לא עובד ללכת לתקן את האחרים. למה? למה זה לא עובד? הם השלכה שלי. הם לא קיימים מצד עצמם. אם אני רואה אותם פגומים, אני רואה את הפגמים שלי, ואומרים את זה יפה ביהדות, הפוסל במומו פוסל, נכון? זה פרפקט, פרפקט. זה מה שהבודה אומר. דרך היחידה שיופיע קמצן בחיי, זה בגלל שיש בזרעים של קמצנות. אולי ישנים, כל מיני רמות. הדרך הדרמית אומרת, שאם אני רואה עוול בחוץ, או רשע בחוץ, או נגעים בחוץ, שזה הבבואה שלי בראי הריקוד. ואם אני רוצה לחסל קמצנות, מה אני צריכה לעשות? הלכת שתגלת. אז אני צריכה לשים לב לקמצנות שלי, לעזוב אותם כי הם באו ממני. ולהתמיד בזה לאורך זמן ובהתמדה, והעולם שלי יבוא תמורה. אם אני רואה משהו טוב אצל, מה אני צריכה לעשות? לשמוח. לשמוח בטובה. אם אני רואה משהו רע אצל, אני לא הולכת ונוזפת בהם, אני מתקנת את זה. זאת הדרך. אם אתם רוצים סיסמה אחת מהקורס הזה, זאת הדרך. אתם רואים טוב אצל הזולת? תשמחו בזה. אתם רואים רע אצל הזולת? תעבדו על זה אצלכם. זה הכל. תודו להם שהם משקפים לכם משהו, תשתמשו בשיקוף הזה לעבוד אצלכם. במיוחד אצל מורים. מורים זה שיקוף הכי טוב. כי המורים שלי מושלכים על ידי מתוך החלק הטהור שלי. ואז כשהם משקפים, זה חזק וזה קרוב אליי.
אני גם צריך לעשות משהו כדי לתקן את העבודות.
אמרנו את זה מאוד ברור. אנחנו חייבים למנוע עבודות. כי אם אני פוגשת עוולה ואני מתעלמת ממנה, אז אני צוברת קרמה שאומרת, התעלמת מעוולה. זה יגרום לי לסבול. אני חייבת לתקן עוולה. אבל ככל שאני עושה את זה עם יותר חוכמה, עם יותר הבנה שאני פוגשת עוולה בגלל שיש בזרעים של עוולה. וככל שאני עושה את זה עם לב פתוח ועם אהבה וחמלה, אז אני צוברת חסד. אם אני עושה את זה תוך שפיטה, אני אומרת, הוא רע, ועם ביקורת, אני צוברת עוד עוולה. אז אני חייבת לעשות כמיטב יכולתי למנוע עוולה, אבל בלי שפיטה של הבן אדם, רק בתוך ההבנה שלי של המעשה.
אוקיי, זה החלק שאת עושה עם עצמך. האם את עושה איזשהו חלק גם איתו? כעת למקום של חמלה ואהבה אליו, האם את פונה אליו ואומרת הבית חביבי, זה לא כדאי
שתעשי. כן, כן. את חייבת לעשות. אם את לא תעשי, אז את סוברת אבלה. את המעשה הזה ואת עושה למנוע את זה. זה הכל. את לא יודעת מי הוא, את לא יודעת למה הוא עושה את זה, את לא הולכת להטיף לו. את עושה כמיטב יכולתך למנוע את זה. בלי לסגור את ליבך כלפי אף אחד. לא התוקף ולא הקורבן של התוקף. שניהם קורבנות של הסמסר ושנגעים הרוחניים שלהם, והתפקידים התהפכו צ'יק צ'אק. אז את לא שופטת לא את זה ולא את זה, ולא מעדיפה לא את זה ולא את זה, את מונעת עוול, ואת אוהבת את זה.
לפני איזה 20 שנה שמעתי את הרב זלמן שכטר, דיבר על הקפיצה למימד האנושי הבא. אמר לה, ישראלים, יהודים, עד שלא נבין שאנחנו זה הנאצים, והנאצים זה אנחנו, לא נוכל לעלות.
לא נוכל לעלות. זה בדיוק.
הוא גם, אחרי שמשליך עליו, אמר שאותו דבר על הפלסטינאים, שאנחנו משליכים להם את כל הזבל שלנו.
הם משקפים לנו את הזבל. במידה שאנחנו רואים בהם רשע, כן. הוא אמר עוד דבר מאוד יפה, זה על מה שכתב. אני לא פגשתי אותו אישית, אבל שמעתי עליו הרבה. כבר שמעתי הקלטה שלו. כששאלו אותו על הסכסוך בין יהודים לפלסטינאים, אז הוא ככה נהנה. הוא אמר, יהודים והפלסטינאים צריכים ללמוד להתאבל ביחד. 41.
נדרת להסיר ניגיהם של ברואים עד קצות המרחב ובניין עברים, אך טרם נפטרת אתה עצמך מריבון נגעים בלבך שלך.
אני רוצה להיות בודיסטווה גדולה וקדושה, ואני הולכת להציל את כל היקום ואת כל הבריאה. מה עם הנגעים בלבי? מה עם זה שאני לא מקבלת את המנה שלי כמו שצריך במסעדה, ואיך אני מגיבה? מה עם הנגעים שלך? ואז הוא ממשיך.
ושמה הגזמת בעומדן יכולתך?
האם אין זה טירוף כך לטעון?
יש לדבוק במשימה של ביאור הנגעים, ולעולם לא לסוג לאחור.
כן, אז פה אומר ככה. אני באה ואומרת, אני אהיה כזאת בריסת בקדושה, אני אציל את כל הברואים, ותראי כמה נגעים יש לך, מה קורה במים שלך. אז אולי את מגזימה קצת? אולי את מתיימרת קצת? את מטורפת. את אומרת שאת אציל את כולם, את בעצמך עוד לא
התגברת על הנגעים שלך.
אז אתה מגזימה. ויש כאלה שעושים את הפיסוק במשפט הזה אחר.
לא, אין זה טירוף כך לטעון.
אני אהבתי את הפירוש שבכל זאת זה איננו טירוף. כן, זה אולי נשמע כמו הגזמה, אבל זה לא טירוף. אם אני אדבוק במשימה ואני אעשה את העבודה, יום אחד אני אבאר את הנגעים. ולכן אסור לי לסגת לאחור, גם כרגע זה נראה לי הגזמה פרועה, שאני באופן אישי אוכל לחסל את כל הסבל בכל העולם, זה נשמע הגזמה. אבל הוא אומר לא, כי אם תתמידי בדרך, ואם תפתחי בזה פשיטה, ואם תגיעי להערה, אז תצליחי. זה אולי אני רחוק, אבל זה לא טעות. ולכן לעולם לא לסגור לאחר. יש איזה רעיון שהבודיסטווה, בחמלתו הרבה, לא שואף להגיע לנרוונה עבור עצמו, אלא רוצה שקודם יגיעו אחרים לנרוונה. מה אומר מאסטר סנטידבה על הרעיון הזה? יש הרבה הבנה בנוגע לאיך פועל בודיסטווה. אנשים אומרים, אוקיי, אני בודיסטווה גדולה, יש לי המון חמלה כלפי הזולת, ואני לא אלך לשם, אני לא אגיע לנרוונה לפני שאחרים מביאים לנרוונה. כי יש משפט כזה, הדלאי למה את מצטטת אותו? כל עוד יש סבל בעולם, כל עוד יש סמסרה, הבודיסטווה נשאר פה. הוא לא הולך לו ועוזב את האחרים. וזה נכון, אבל מה פירוש הוא נשאר פה? צריך לא להתבלבל. יש את הנרוונה הנחותה, שאדם שהוא מתרגיל בהיבט הצער, שואף לצאת מסבל בשביל עצמו. הבודיסטווה הוא לא בהיבט הצער. בבסטה הוא בהיבט הרחב. בהיבט הרחב הוא לא שואף להגיע נרוונה עבור עצמו, הוא רוצה להגיע להערה מלאה ולהוציא את כל האחרים מהערה. זה עלול להביא לי הבנה. האם זה אומר, אני לא שואפת להגיע לנרוונה אישית, אז אני עכשיו הולכת וישמור כמה נגעים לעצמי? זה לא מה שזה אומר. מה זה נרוונה? חיסול תמידי. חיסול בלתי הפיך של כל הנגעים. זה נרוונה. חיסול כל הנגעים האוכלים והזרעים שלהם. אז אם אני אומרת, אני לא הולכת לנרוונה עד שאחרים יגיעו, זה אומר שאני הולכת ומחזיקה קצת בנגעים שלי עד שאחרים יחסלו את שלהם. איזה היגיון בשביל זה. אז בזה אין שום היגיון. זה לא עוזר לאחרים אם אני מחזיקה כמה נגעים. הדרך היחידה שאני יכולה לעזור זה לחסל אצלי את הנגעים, כדי שנוכל לעזור להם לחסל. שני דברים, א', זה לא עוזר לאף אחד אם אני מחזיקה עדיין כמה נגעים, וכל עוד אני מחזיקה אני לא יכולה להדריך אותם בזה. אז בקיצור, מה שאתה סנטי דבר אומר, זה לגמרי הפוך. אני שואפת כמה שיותר מהר לחסל את כל הנגעים שלי, אבל אני לא רוצה לעצור שם. יש מקום שבו אדם חיסל את הנגעים, ומגיע רגע לדרך הרביעית, הגומלם, שאדם במדיטציה, והוא כבר יכול לעבור לעולם שכולו טוב. הבודיסטווה ברמה 8 כבר חיסל את הנגעים, וכבר יש לו כרטיס כניסה, והוא לא נכנס. זה סתם מצב של בודיסטווה, הוא ממשיך להרמנה. הוא לא מפסיק שם. אז הוא חיסל את הניונדריפ, הוא ממשיך לחסל את השדריפ. אתם זוכרים? שני סוגי המכשולים. מכשולים של נגעים מוכנים ומכשולים של ידע קול. הוא ממשיך לחסל את המכשולים. אבל אין פירושו שממשיך לשמור על הנגעים. הוא מחסל את הנגעים, ועד שהוא לא במה לעזור לכולם, הוא נשאר ומשרת את כולם. כל עוד יש כאן סבא, הוא משרת. שזה הוא צריך להגיע להרם. אז יש כאן לחסל את היוונה הזאת. אני לא עוזרת לאף אחד אם אני שומרת נגעים. אני צריכה לחסל אותם אצלי כמה שיותר מהר, ככה אני אוכל לעזור לכם.
ופנינים של כל חסד הם לאדמה, ולבי ירחנה, ולאב ישנה, כגן של עגנת אהבה. ולבי ירחנה, ולאב ישנה, כגן של עגנת אהבה. לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תוהה.
תדם גורת נמדה נקם נמדה נקם
ביתי זורה רוחה ישימו נה כל חי למריאה מכלולים של חסד וחוכמה. וגופים נצלבים אשר משני אלו הם נובים, ובכך לא יזכו וגופים נצלבים אשר משני אלו הם נובים.